יכול להיות שאתם כבר יודעים את זה, ושרגיל לומר אין מזרזים אין את המזורזים, אבל הבנתי. טוב, אני מתחיל פה באיזה הקדמה כאילו לא קשורה לרגע. אז זה כל סיפור ההקדמות, ההקדמות בכלל בספרי קודש. אנחנו רגילים, סתם אני חושב, עד שנכנסתי לישיבה לא עניין אותי מעולם מה כתוב בהקדמה. כל ספר חול שאני נפגש איתו, לא יודע, אם יש הקדמה כלשהי, זה לא היה משהו, לא היה חלק מהספר מבחינתי. ובעולם התורני יש פה משהו שהוא קצת אחר. סתם, הקדמת הרמב״ם זה באמת משהו חריג, כאילו, בהקשר מסוים, שזה באמת, זה בעצם כמעט ספר בפני עצמו, מבחינת הסדר גודל של החשיבות שלו. אבל בעצם זה קיים, כמעט כל ספר תפתח בהקדמה. סתם, אני ראיתי פחות או יותר ארבע מטרות שונות להקדמות, שכל אחת מהם, כל הקדמה מתמקדת במשהו אחר. הראשונה זה הכרת הכותב. הרבה פעמים מי שכותב את הספר קצת מספר על עצמו בהקדמה, מי הוא, מאיפה הגיע ומה בדיוק זה. סתם לדוגמה, יש את הקדמה של החוכמת אדם, מה זה? עם הרמב״ם, נכון. לא, לכן אני אומר, זה באמת היה משהו יותר כללי. בחוכמת אדם, רבי אברהם דנציג, לא יודע אם אתם מכירים גם את השיר של יונתן רזל, אהרון רזל, דעתי עליה. וקיצור, הוא הלחין איזה קטע מהקדמה שהוא מספר שהוא בכלל היה סוחר, וברור לו שאנשים יליזו עליו ויגידו כאילו, מה אתה כותב ספר תורה, אתה בכלל סוחר? אז הוא כאילו מתאר קצת את זה שהוא תמיד היה עם התורה בדעתו. סתם, זה מטרה ראשונה, הכרת הכותב יכולה להיות, וקצת חיבור לזה. השני זה מטרה, מטרת הספר. הרבה פעמים בהקדמה הוא יכתוב מה הוא רוצה לעשות, כן, נכון, מסילת ישרים. טוב, שם באמת ההקדמה, אנחנו כבר רואים אותה ממש כחלק מהספר. הקדמות הפירושים לתורה, תראו שם הפרשנים כותבים באיזה אופן אני הולך לפרש, במה אני הולך להתמקד. זה דבר נוסף. דבר שלישי זה סיבת הכתיבה, למה בחרתי לכתוב את הספר הזה, למה הוא נראה לי חשוב. במובהק זה הקדמת המשנה תורה לרמב״ם, נגיד, זה קיים שם. קיים בזה עכשיו תוך כדי השיעור, מה היו הסיבות שגרמו לזה. והדבר הרביעי שאני כתבתי עצמי, יכול להיות שיש עוד, זה הרבה פעמים ספרים עיוניים או הלכתיים, אז הכותב יביא, המחבר יביא בהתחלה דברים מחשבתיים. הקדמת השב שמטת, אם תפתחו, שב שמטת ספר לגמרי עיוני, ניתוחי לגמרי. הקדמת שב שמטת זה פשוט מערכת של מחשבה שהוא כתב, הוא כתב זה גם בגיל יחסית צעיר, עובר שם איזה סדר א' ב' מסוים, זהו, כאילו לא... מה זה? אז אני אומר, הרביעית זה לפעמים הוא מביא דברי מחשבה. כאילו הספר הוא בכלל באמת בנושא עיוני, אבל הוא ראה פה במה. ראה פה במה לחזק את לימוד התורה, לחזק כל מיני דברים אחרים. זה דברי מחשבה. זה כאילו גם, אני אומר, זה גם כאילו יכול להיות ספר בפני עצמו, בא לחזק פה, זה סתם. ככה ראיתי לעורר מתוך לימוד שלנו בהקדמה, את כל סיפור ההקדמות. אני יכול לספר לעצמי שמאז שלמדתי, ראיתי את ההקדמה של הפני יהושע, שהוא כותב שם, אני לא יודע אם שמעתם, אם ראיתם פעם, הוא כותב שם על איזה, זה היה נראה כמו סוג של חצי פיגוע שהיה אצלו בבית, הביאו אבק שריפה ופיצצו את הבית, והוא נקבר תחת הערמות, ואז הוא החליט שהוא יכתוב את הספר ויצא. נראה לי הוא כותב גם שמטרה שלו זה להגן על רשי, כאילו זה. אז אני, כאילו, יש לי איזה חיבה יתרה אליו, סתם, מה זה? אז זה סתם באמת, ככה, סוגריים בהקשר של הקדמות. התורה שבעל פה, והיחס אליה, היא אולי אחת הסוגיות הכי מורכבות ומרכזיות לאורך הדורות בעם ישראל. ולא סתם, בעצם התורה שבעל פה זה היסוד לכל החיים המעשיים, זאת אומרת, לכל איך שהיהדות מתבטאת בפועל. הרמב״ם כותב, אם היה רק תורה שבכתב, אז לא היינו יודעים איך לעשות סוכה. היה כתוב רק סוכה, לא הייתי יודע איזה גודל, איזה זה, באיזה אופן, מתי לשבת, מה בדיוק כולל את הישיבה. תורה שבעל פה, ברור שהיא בא לתת לנו את הרובד הזה. מצד שני, היא בעל פה, או לפחות בתחילתה היא הייתה בעל פה. היא מאוד תלויה, היא מתפתחת, היא משתנה. היא תלויה בדמויות מסוימות בדורות. וזה הרבה פעמים מעורר מחלוקת. אני חושב שגם בדור שלנו, סתם עשיתי עכשיו כמה סוכה אלה, אז פעם מישהו אמר לי שהם, עוד פעם לא רוצה כאילו להליז על אף אחד, מישהו אמר לי להגיד שבעניין חמץ, אז הם סומכים על ביטול חמץ, זהו, כאילו הם מבטלים את החמץ, לא בודקים, לא מחפשים, לא זה, הם מבטלים חמץ, כי מדאורה הייתה ביטול חמץ מספיק. אז לצורך העניין, חכמים אמרו שזה לא מספיק, כי סיבות כאלה ואחרות, אם ימצא, אם ימצא, מה זה? כן, שלא כל אדם יודע מכוון מחשבתו, ואם הוא ימצא חמץ תוך כדי החג שבטעות לא יאכל, אבל בסדר, כאילו זה לחוד וזה לחוד. יש סוגיה מאוד גדולה שלא, אולי לא נפגשתם בה, אבל כל הסיפור של לחזור לדיני נידה דאורייתא, יש התפתחות מאוד מאוד רחבה, וכאילו לא יודע אם היא קיימת עד כדי כך בדינים אחרים, בין דיני הנידה כפי שאומרים מדאורייתא לבין בפועל מה שמתרחש, והרבה אנשים זה מורכב להם מאוד, ויש איזו מגמה כזאת לחזור לדיני נידה דאורייתא. כל העניין של סמכות חכמים, תקנות שמתחדשות, אנחנו כאילו עוד פעם זה קצת במיני, כאילו הרב הזה אומר ככה, מי הוא בכלל, אם אני מסתכל, הכל זה מתקשר בסוף לסיפור של תורה שבעל פה. גם בדורו של הרמב״ם היה עיסוק, היה מורכבות סביב תורה שבעל פה, בעיקר סביב הקראים. הקראים אמנם התחילו מנות בערך 200 שנה לפני הרמב״ם, אני מקווה שאני מדייק, עם תנועה שהתפתחה בבבל. נכון, כי באמת זה היה קאט שהיא באמת הצליחה לתפוס יחסית ולהתקדם ולהתפתח. זה היה עוד פעם, אני לא יודע מה סדר גודל, ואני לא יודע אם זה היה ממש סוג של דת אחרת, או שזה היה כאילו יהודי כמוני, רק לא יודע, אולי הוא רפורמי או משהו אחר, אני לא יודע בדיוק להגדיר, אבל ברור שהיה איזה עיסוק סביב זה, והיה מורכבות קצת סביב העניין של תורה ש... ואני חושב שאולי זה חלק מהסיבות שהרמב״ם בחר לפתוח בכזאת הרחבה את כל העניין של תורה של תורה שבעל פה, לפני שהוא בא לפרש את פירוש המשנה. בעצם בכלל סליחה, הרמב״ם באיגרת תחיית המתים שהוא כותב, היה זה פולמוס יחסית לקראת סוף ימיו, הבינו מדבריו כל מיני דברים על עולם הבא ותחיית המתים וזה, אז הוא כאילו יצא לגן, קוראים לזה גירת תחיית המתים. אז הוא כותב שם בהתחלת דבריו על קצת על החיבורים שהוא כתב ומה הוא התכוון בכל חיבור וזה. אז על הקדמות הרמב״ם הוא כותב שני דברים, על הקדמה על המשנה הוא כותב שני דברים. הוא כותב עיקרים ראויים להאמין בנבואה, שזה ראינו, למדנו את זה יחסית בתחילת ההקדמה, ועיקרי הקבלה, מה שהתחייב שיאמינהו כל רבני. אז הרב שילת מתרגם או כותב רבני בסוגריים שאינו קראי בתורה שבעל פה. עוד פעם, נבואה, עיקרים ראויים להאמין בנבואה, שגם אותם ראינו שהרמב"ם מקשר באופן ישיר להשתלשלות ההלכה, זה השיעור של הרב שמואל שהיה שבוע שעבר. ועיקרי הקבלה, קבלה המסורת, כן? מה שמקבלים, מה שהתחייב שיאמינהו כל שאינו קראי בתורה שבעל פה. אז יש פה איזה מגמה בעצם לבסס פה את הנקודה של תורה שבעל פה. הרמב״ם הוא אחד הפרשנים הראשונים, אולי הראשון, שכותב פירוש לכל המשנה. בתקופת הגאונים היו כל מיני פירושים נקודתיים לכל מיני סדרים, חלקם הגיעו לידינו, חלקם לא הגיעו לידינו. לא הגיע לידינו בפועל פירוש של אף, אולי היה ועבד, אבל פירוש של אף ממש של כל שישה סדרים משנה. ורק בתקופת, ממש במאה ה-12, יחד עם הרמב״ם, יש פירוש של רבי נתן, אב הישיבה, שהוא גם הוא כותב פירוש בערבית לכל שישה סדרי משנה. יכול להיות, ראיתי סתם בחכמי המחקר שחשבו על זה, אומרים שיכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו יודעים היום, המשנה, לימוד המשנה לא בהכרח נתפס כחטיבה בפני עצמה. אנחנו מיד הולכים לגמרא, מתוך הגמרא לומדים את המשנה. והרמב״ם בוחר, האמת שבסוף יחסית לסוף ההקדמה, עוד לא הגענו לזה, נגיד לזה שבוע הבא, השבוע כלומר. אז הוא כותב מה הוא כבר הספיק, הרי הוא כותב את ההקדמה בגיל 23. אז הוא כותב, חיברתי פירושים בשלושת הסדרים, מועד ונשים ונזיקין. זאת אומרת, ההבנה הפשוטה היא בגמרא, זאת אומרת, חיברתי כבר פירוש למועד נשים ונזיקין, אני לא, אף פעם לא הגשתי את הפירושים האלה. ויש עוד איזה ארבע מסכתות שאנחנו רוצים לדבר בהן דבר, עדיין לא מצאנו פנאי לזה, חיברנו גם כן לחולין לצורך הגדול אליה. זאת אומרת, עד עכשיו, עד גיל 23, הרמב״ם כתב ועסק בגמרא, לכאורה כמו, כנראה שככה היה מקובל, כן, וגם בגמרא בעצם במסכתות, בסדרים המעשיים יותר, נכון? מועד, נשים, נזיקים, חולין. והרמב״ם, אני אגש עכשיו לפרש פירוש כולל המשנה. ואני חושב, ההבנה שלי מתוך הראייה של ההקדמה, מתוך הדברים של הרמב״ם, שהוא מרגיש שההקדמה הזאת באמת היא לא רק הקדמה למשנה, אבל לפירוש המשנה, היא הקדמה לכל תורה שבעל פה. הרמב״ם אומר, אני עכשיו הולך לפרש את הספר הראשון של תורה שבעל פה, נכון? זאת אומרת, עד בעצם המשנה אין לנו ספר כתוב שמרכז את התורה שבעל פה, עד אז הכל בעל פה. ואני עכשיו בא לפרש את זה, ולפני שנפרש את זה, אני רוצה שבוא נראה מה זה תורה שבעל פה בכלל. ואני חושב, ככה אני מבין, שאני רוצה כאילו גם שנראה את זה מתוך כל מיני דוגמאות בתוך ההקדמה, שהמטרה של הרמב״ם היא בעצם לבסס תורה שבעל פה, להראות כמה היא לא רופפת כמו שהיינו חושבים. תנסו ככה אולי תוך כדי, אם יש לכם אפילו עכשיו דוגמאות לנקודות שהרמב״ם בוחר להדגיש את הדבר הזה, שבעצם התורה שבעל פה היא משהו מבוסס, היא משהו מקובל, היא משהו אמיתי, והיא לא משהו ארטילאי. היה אפשר לחשוב שתורה שבעל פה זה קצת אליטיסטי כזה, זאת אומרת היה איזה חכמים קצת כמו שאנחנו, כשאנחנו אומרים את המילה קבלה היום, אז על זה אני חושב. קבלה זה כאילו משהו שעובר מתלמידי חכמים גדולים לתלמידי חכמים גדולים, דור מפי דור, נשמר בסוד, ולא לא, לא, לא נפוץ לשאר העם. עם אלה אני קצת לא לגמרי יכול להבין תמיד מה חכמי הקבלה אומרים, אז הייתי יכול לחשוב אותו דבר על תורה שבעל פה. אני חושב שהרמב״ם, המטרה שלו היא בעצם גם להפריך את הנקודה הזאת, ואני חושב שבזה הוא פותח. אם אני חוזר ממש להתחלת ההקדמה, התיאור של הרמב״ם, נכון, מה שקורה, אומר, תורה שבעל פה משה מקבל מהשם, השם נותן לו מקרא כתוב ונותן לו פירוש, ואיך הפירוש הזה עובר לשער העם, נכון? כמו שאספר לך, היה בא לאוהלו, נכנס אליו תחילה אהרון, היה קורא לו המקרא, נתון לו פעם אחת ומלמדו פירושו, כן? קורא לו את המקרא, מלמד את הפירוש, מסתלק אהרון, נכון? אלעזר ואיתמר נכנסים, אותו דבר, 70 זקנים נכנסים, אותו דבר, מלמד אותם וזזים הצידה. אחר כן המון העם, הכל מבקש השם, קורא גם להם עד שישמעו אמנו, ואז נמצא אהרון שומע 4 פעמים, נכון? הם מסתלקים, בסוף כולם שומעים 4 פעמים. מה זה? כן, ולומדים פעם אחת חוץ מהעם. העם אחר כך אחד לשני? נכון, נמצאו העם, כן, העם שומעים, נכון, אחר כך יפוצו העם ללמד קצתם לקצתם ששמעו מן השליח. אז יש פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה שיש פה תיאור שמאוד דומה לישיבה, נכון? מגיע ראש הישיבה עם איזה חידוש שהוא חידש או קיבל מרבותיו, אז פה עם שנייה נסיים, כן, סליחה, כן, שהוא קיבל, כמובן שהוא קיבל מהשם, ובהתחלה זה מתגלגל, ובסוף כל העם, מי שרוצה היה יכול לבוא, כן, איך אומר, המון העם, כל מבקש השם היה יכול לבוא, אין סינון. אמרנו שלושת הפעמים הראשונות, כנראה אולי צריך כדי שזה יהיה מבוסס יותר אצל גדולי העם, לא יודע, משהו כזה. הוא אומר הכל, המקרא הנתון זה תורה שבכתב, ומלמדו פירושו, הפירוש של המקרא, של המצווה. כן, אז קודם כל מי שרוצה יכול לבוא, הדבר פתוח לכולם, כולם יכולים לבוא לשמוע, אין פה שום דבר שהוא סודי. אז יש פה כל מי שרוצה. דבר שני, גם העם שומע ישירות ממשה, אמנם פעם אחת, אבל העם שומע ישירות ממשה. הם לא צריכים לקבל מתווכים שכבר אז תתחיל להגיד, טוב, מה זה? פעם אחת. מה זה? סוף ימיו, נכון. סוף ימיו, כל מי ש... נכון. האמת שזה גם נכון. זה גם דוגמה לזה. נגיע לזה עוד רגע. אז כל, שמעו ממשה. פעם אחת ישירות מפי השליח, משה שמע מהשם, הם שמעו ממשה. כאילו יש פה משהו שאם עד עכשיו חשבתי שתורה שבעל פה זה עוד פעם עד שנכתבה המשנה וכאילו נפוצה לכל העם, זה היה שמור בפי חכמים, אז לא, אז יש לנו פה תיאור מאוד כאילו ישיבתי, מאוד המוני, של קבלת תורה שבעל פה, תחילת תורה שבעל פה. כן, רצית לשאול, לומר?
כן, אני חושב כאילו לא מתוקדים, לא מתוקדים, אבל כאילו אני רואה את זה בנו, זה בשנות הרבה של תורה, איך כאילו הרמב"ם ידע לכתוב את זה?
אני חושב, שאלה טובה, אני חושב שקודם כל זה, אני חושב שהוא מדרש, שזה מדרש, האמת שלא מובא פה מקור, אבל אם אני לא תהיה זה מדרש, אני אחפש אותו. מה זה? כן, לא, סתם, בהערות. והשאר, שאלה טובה, באמת במשנה תורה הוא יותר מפרט, ממש איש מפי איש, בפשטות, זה דברים שעברו במסורת, זאת אומרת ש... שידעו אותם, חכם מפי חכם, אז חלק מהדברים עולים מתוך הגמרא, מתוך המשנה. אז אופן הלימוד, אז באמת זה שונה. אני חושב שרוב הדורות הרמב״ם לא מדייק בדיוק איך היה, הוא רק כותב מי מפי מי. אז אני חושב שזה הרבה דברים שהם עולים מתוך הגמרא ומתוך המדרשים. האופן שפה כל כך מפורט, לדעתי זה מדרש. עוד פעם, אני אחפש את זה, אבל...
זה מדרש שפה זה לאלף, כאילו, שככה זה היה
בזה. שאלה טובה. עוד פעם, טוב, אחרי שנמצא את המקור, אז נוכל לדון עד כמה זה אמין ועד כמה יש איזה. שאלה טובה.
זה מהקבלה שהוא עושה, שאומר, כאילו שהוא, מה שאני עשיתי, זה גם מה שאומר משנה תורה, מה שאני עשיתי, זה בהשראת רב, אז אולי גם כן, פשוט קיבס, תגיד, טוב, בסדר, מה אתה ראית שאתה עכשיו כותב את זה? אם זה ידעו לכולם, אם זה מעובר מדור לדור, אז מה אתה צריך לכתוב את כל ההקדמה?
לא כולם.
שכולם כאילו תורם של המשנה, כאילו שלא נשכח תורת השם, להבין את המחשבה מאחורי משהו.
זה אתה אומר על משנה תורה, זאת למה הרמב"ם כתב את משנה?
אולי גם לא פה, כאילו אם הוא מבסס, אני מניח שהוא מבסס כמו שאמרת, כל מה שהוא קיבל מרבותיו וכל זה, אז עובר בעל פה, אז הוא רוצה להעלות את זה לכתב, שלא מגיעים לזה עבור האנשים.
הבנתי. אני חושב שזה היה ידוע, אבל כמו שהקדמתי, זאת אומרת, כן היה פולמוס סביב תורה שבעל פה, זאת אומרת, בטח סביב עולם הקראים, כאילו הייתה מורכבות סביב תורה שבעל פה, לאורך הדורות, אז אני כן חושב שזה היה נצרך להיות כתוב, באמת, גם אחר כך, בסוף ימיו, כמו שנתן אמר, כל מי שרצה, כל מי ששמע שמועה ושכחה, יבוא וישאל ויבררנה לו, נכון? ככה משה אומר, וכל מי שרצה, יכל לבוא עוד פעם, משהו מאוד המוני, מאוד מבורר, כאילו שמשה לא יסתלק ויהיו שאלות, הכל מאוד מאוד מדויק.
זה דור חדש, אני חושב כזה דר סיני, מי שמע זה היה דור המדבר, זה היה דור המצרים.
יפה, יפה, אז אולי נכון, יפה, אז אולי זה אפילו תמר משרת עוד משהו, משרת רצון שישמעו ישירות מפי משה. יפה מאוד, שהיה פה באמת דור חדש. הדבר שני,
מי ששמע ממני שמוע משכחה, כל מי ששמע ממנו די מת, חוץ מיושע וקלב.
אתה צודק, לא, ראיתי אפילו כמה מדרשים שנשארו עוד כמה, אבל כן, נכון, בפשטות היא, אולי בתור ילד, לא יודע אם הוא מסכים להכניס ילדים לישיבה. הנקודה השנייה, וזה, אני לא אגע בזה כי באמת הרב שמואל נגע בזה שבוע שעבר, אבל כל הסיפור של הנביא, כל הסיפור של החשיבות להדגיש, שהדברים לא משתנים מפי נביא. זאת אומרת, יש פה איזו מערכת סגורה שיש לה את הכלים ואת החוקיות שלה להיות מוכרעת ולהיות מתפתחת, ולא יהיו הפתעות מבחוץ. לא יבוא מישהו שיכניס פתאום איזה אס שהוא החביא בשרבול, איזה משהו שהוא מביא משמיים, לא בשמיים היא. אז זה אני חושב גם נקודה שהיא קצת אומרת, תורה שבעל פה התחילה בצורה מבוססת והתפתחה בצורה מבוססת. זה קצת על הנביא, עוד פעם זה בעיקר, הרב שמואל נגע בזה. עוד פעם, תסביר מה זה בדיוק, למה אתה מתכוון שינויים, השתלשלויות ו...
אנחנו פה עושים בגמרא עם הרב דעיה, שהיה מחלוקת בדיוק איך היה המצב במצרים, ואז אחד הלך, היה סיפור שאחד מהם הלך ממש רחוק, ואז הגיע איזה מקום, ואז הוא ראה את בני ישראל מתים במדבר, והוא ראה את המצב שהם אכלו. ואז הוא ראה לו את הציצית, ואז הוא חזר. הוא אמר, אני ראיתי ככה עם צ'וסטיק, אז אמרו לו, אתה בטח חושב שהחיים שלהם, כמו שלנו, זה שונה לגמרי, אנחנו לא לומדים מזה.
שאלה טובה, ויכול להיות שזאת תהיה באמת קושייה על שיטת הרמב״ם. טוב, אני לא, לצערי אני עוד לא בקיא בכל השעס, זאת אומרת, יכול להיות שגם דברים משתנים אחרי כתיבת המשנה. אני גם ניתן, זה מה שהרמב״ם כותב במורה נבוכים אחר כך. טוב, לא בטוח שזה מתרץ את הנקודה הזאת, טוב, אולי צריך לחשוב על זה. באמת, זה יכול להיות שזה הרמב״ם, מה זה?
המצווה עצמה, זה גם מה שלא אומר שגם מסנאי, המצווה עצמה זה מה שגם מסנאי, כל הפרטים
וזה, ההפך, בפירוש הוא אומר שפרוש בעל פה זה הפירוש למשנה, עם כל השטויות פסוקה, אני חושבת שם, זה.
כל דור מתגלה מה שצריך להתגלה.
לא, אבל הוא לא אומר את
זה. שיטת הרמב״ם בהקשר הזה היא...
כן, מה אומר הסוכה?
היא שמה שהתגלה זה בעיקר הכללים, זה בעיקר, שיטת הרמב״ם בהקשר הזה, זה שמה שהתגלה זה הכללים, זאת אומרת, כללים שיש בהם גם המון פרטים, אבל ענפים ספציפיים של התרחשויות, של התנגשויות, שמה קורה כשזה נובע ככה, או שצריכים להתחדש בכל דור, אז זה מתחדש על פי י' ג' מידות. עוד פעם, אולי תראה לי אחר כך את הסוגיה הזאת, נחשוב עליה ביחד. בכל אופן, ברור שיש גם חולקים על שיטת הרמב״ם בהקשר הזה, בדיוק ניקח עכשיו בנקודה כזאת, זה כל עניין המחלוקות. נכון, הרמב״ם, מה הסיבה ליצירת המחלוקות לפי הרמב״ם? איך נובעות מחלוקות בתורה שבעל פה? הרי לכאורה, אם זה נבע מפי משה, זה, אז איך יכול להיות שיש מחלוקות? דברים שלומדים, דברים שנלמדים מי"ג מידות, לא קיבלו ממשה, בעצם זה משה נתן להם לפתח את הנקודות האלה. אז יכולים להיות מחלוקות. אני, יש פה י"ג מידות ויכוחיות, זאת אומרת, אני יכול להתווכח על איזה מידה אני חושב שאני צריך להכיל. אז גם פה, בעצם, מה זה? נכון, זה יכול איך ללמוד, וגם יש לנו יכולת הכרעה, הרמב״ם אומר, מפי רבים להטות. מה זה? כן, אחרי שמשה מת, צריך להתחיל השתלשלויות. ואז זה, ככה הרמב״ם מתאר את המחלוקות. הוא גם שולל, הוא שולל, הוא אומר ככה, אבל הוא שולל דעה שנייה, שאנחנו נראה עוד הרגע שזה דעה לגיטימית, אבל הרמב״ם אומר, אבל מחשבת, ו... איפה הוא אומר את זה? לא, כאילו אותם, אנחנו קצת, בעמוד מהם, בהוצאת הרב שלט. אבל מחשבת, מי שחושב שהדינים שנחלקו בהם, הם גם כן מקובלים ממשה, נכון? יש, בעצם יש לרמב״ם קביעה. מה שהתקבל מפי משה אין בו מחלוקת. אז הוא אומר, מי שחושב שהדינים שנחלקו בהם גם כן מקובלים ממשה, ואומנם נפלה מחלוקת מדרך הטעות בשמועות או השכחה, אולי בדרך היה טעות, היה שכחה, לא בדיוק למדו נכון. יש לנו אפילו מימרה נכון מפורשת, מי שרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל, הרמב״ם אומר בעמוד מ"א. בכור הזה פשט הדברים, ובאמת באיגרת רב שריר הגאון, שאומנם אמרתי שהרמב״ם הוא אולי הראשון שעוסק קצת בהשתלשלות של, או בביסוס תורה שבעל פה, שתי מילים על איגרת רב שריר הגאון. רב שריר הגאון כותב איגרת מפורסמת שנקראת איגרת רב שריר הגאון לחכמי קירואן, ששאלו אותו כאילו הרמה להנחתה כזה, תסביר לנו איך נכתבה המשנה, ומתוך זה כאילו יוצאת חצחת איגרת, כן? זה לא תשובה של כן ולא, יש לנו עוד כמה שאלות נקודתיות. אז הוא כותב שם, אז הוא כותב, אז הוא כותב להם השתלשלות, אמנם הוא לא מתחיל ממשה, הוא בעיקר מתחיל קצת לפני רבי. אז הוא אומר, נגיד על כל השנים של חורבן, אז הוא אומר בכל השנים האלו נתפרשו כל ההלכות שהיו תלויות בכל בתי המדרש מחמת פחד ההפסד הגדול שהיה בחורבן הבית והספקות שהיו להם באותם מאומות. כן, היה חורבן הבית, היה ספקות ומאומות, והייחודיות בתקופת רבי זה שפתאום היה קצת שקט בגלל שאנטונינוס חיבב אותו. והוא אומר, כל זמן שהיו מתאספים בלשכת הגזית היו להם ברורים טעמי תורה כהלכה למשה מסיני, ולא היה בהם חילוף ולא הייתה בהם מחלוקת. כן, כמו שאמר רבי יוסי, הוא מביא את המימרה הזאת, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל אלא בטין של 71 היושבים בלשכת הגזית, אני קורא מתוך גרת רב שריר הגאון, שני בתי דינים של 23, אחד יושב על פתח הר הבית, אחד יושב על פתח הזרה, הכל מסודר, עד משרבו תלמידי שמאי ואל שלא שימשו כל צורכן, רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. כן, כי פשוטו, רבו תלמידים שלא שימשו כל צורכן, בטלו הבתי דינים המרכזיים, וזהו, ויש מחלוקות, כאילו, בצורה מאוד מאוד פשוטה. לכאורה גם כפשט המאמרה של מי שרבו תלמידי הלל ושמאי, אבל הרמב״ם יש לו, הוא מגדיר שיטה אחרת, זאת אומרת, יש לו הבנה אחרת בדברים. הוא אומר, לא, המחלוקות לא נגרמו כתוצאה משכחה וטעות, והרב שילת מחדד את זה, הוא אומר, הוא לא אומר שאף אחד לא שכח, אבל הוא אומר, הם היו מספיק צדיקים כדי שאם מישהו שכח, הוא לא היה עומד על דעתו כאילו הוא זוכר. זאת אומרת, זה לא ש... לא הייתה מתרחשת מחלוקת בשתי מסורות, כי הוא היה מודה ואומר, טוב, האמת שאני באמת לא זוכר, או משהו כזה. אז, ובאמת, מה... אז איך נסביר את מי שרבו, איך הרמב״ם מסביר, תגידו אתם, איך הרמב״ם מסביר את מי שרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם? כן, זאת אומרת, הוא אומר, הם לא מספיק עינו. כן, הם לא מספיק עינו בשכל. הרי הרמב״ם בדיוק אמר שהמחלוקות נובעות מלימוד י' ג' מידות. אז הוא אומר, אם ככל שיש אנשים שהם יותר דומים, אז ההיקש שלהם והשימוש בי"ג המידות יהיה יותר דומה ויהיו פחות מחלוקות. ככל שתלמידים פחות משמשים וכל אחד יש לו קצת את הסברות שלו ואת הדעות שלו, אז השימוש בדרישת, לא במובן פסול, אבל השימוש בי"ג מידות מתרחב. הוא חושב שהמידה הזאת נכונה לדרוש והמידה הזאת נכונה לדרוש, וכיוון שהם לא עינו כל צורכם ולא קיבלו כל צורכם ולא חידדו את השכל אולי בצורה דומה באותו בית מדרש, אז רבו מחלוקות, כן, לא עניין של טעויות, לא עניין של שכחה. אז עוד פעם, יש פה איזו שיטה שהיא מציירת את תורה שבעל פה כדבר מבוסס יותר, כדבר חזק יותר, זה דבר שעובר מפה לפה, אבל הוא מצליח להישמר בצורה מדויקת, בצורה נכונה. כן, אין מחלוקות, הרמב"ם קובע, אין מחלוקות בהלכות שמקובלות מפי משה. אז אני אומר עוד נקודה שהיא, כאילו, שהיא באה להראות את, את, את השיטה שהרמב"ם מנסה להנחיל פה באמינות ובמרכזיות של תורה שבעל פה. דבר נוסף זה התיאור של חכמי המסורה כשרשרת רצופה. אמנם זה בעיקר פה הרמב"ם קצת כן מדלג, כי כשהוא מגיע לרבי יהודה הנשיא בעמוד למד זין, אז הוא אומר היה הוא עצמו ממעתיקי השמועה, רבי יהודה הנשיא, הוא קיבל משמעון אביו, מגמליאל אביו, משמעון אביו, מגמליאל אביו, משמעון אביו, מהלל אביו, שמעיה ואבטליון רבותיו, יהודה בן תבאי, שמעון בן שטח, יושם ראי, עד שהוא מגיע ברוך בן עריה מירמיה, וככה קיבל ירמיה בלא ספק ממי שקדם מן הנביאים, נביא מנביא עד הזקנים. אז אמנם הרמב"ם פה לא נכנס לבאר בדיוק את השתלשלות הנביאים, בעמוד למד זין בסוף הפסקה השנייה. במשנה תורה הוא קצת יותר מעריך, הוא ממש כותב איש מפי איש, גם בתוך הנביאים, אבל גם יש פה משהו, לומר, יש פה אולי איזה עמוד שדרה מבוסס, יש פה המון אנשים שלומדים, אבל יש פה גם איזה עמוד שדרה אחד מבוסס, שהוא מקבל את זה אולי בצורה הכי מדויקת, את מרכז בית המדרש, לא יודע איך, המושג הזה שהרמב"ם תובע מעתיקי השמועה. גם פה, גם זה בא לומר, לא היה פה דילוג, לא היה פה ניחוש, לא היה פה, אולי זה משהו שמתחיל רק אחרי כתיבת המשנה, זאת אומרת שאני כבר לא צריך לשמוע אדם מפי אדם, אבל יש פה חכמים שמקבלים אחד מפי אחד, או במשנה תורה הוא מדגיש חכם ובית דינו, קיבלו מחכם ובית דינו, כדי לא... דווקא הוא מדגיש שם שזה לא היה יחידים, זה היה רבים. אבל עוד פעם, יש פה שרשרת רציפה. גם פה יש פה, זה אמירה מאוד ברורה של אמינות תורה שבעל פה. דבר נוסף, זה כל עניין סדר המסכתות שראיתם השבוע, נכון? נכון, זה היה בהספק שבועי? כל סיפור סדר המסכתות, שהרמב״ם עובר מסכת מסכת ומסביר את הקשר בין המסכתות, הוא מורכב. כי הרמב״ם יש, לפעמים הוא משתמש בקשרים נושאיים, זאת אומרת, הנושא הזה מוביל לנושא הזה, לפעמים הוא משתמש בכרונולוגיה, ולפעמים הוא משתמש נכון, כרונולוגיה של המקרא, זאת אומרת, מתי זה מופיע לפני זה בפרשיות. יש פה איזה נקודה, לא יודע אם, מה זה? כל עניין סדר המסכתות?
יש לך את המהדורה אז זה בהי שם, זה לא
במדלת. כן? סליחה, לא קראתי שיש פה, יש פה, ברגע שזה נכתב אז זה כבר מתחיל להתבלגן. אז ממש הוא נותן פירוט ארוך ולא יודע אם ראיתם את מה שהפניתי מיסוד המשנה ועריכתה של הרב רובן מרגליות. בכל אופן, גם בהקשר הזה יש מחלוקת בינו לבין איגרת רב שרירא גאון. רב שרירא שואלים אותו לכל כל מיני מסכתות, למה זה לפני זה וכולי. אז הוא אומר, רבי, כשניסח משנתנו, לא סידר את המסכתות אחת אחר חברתה, אלא אחת שנאה בפני עצמה. מי שנוח לו להקדים מקדימה, מי שנוח לו לאחר מאחרה, ואין יודעים איזו שנה רבי בראש, הוא מסייג, חוץ מחלק שהגמרא אומרת בפרק, שתענית וראש, במסכת סוטה ונזיר, מה? בכתובות גן? אז חוץ מאלה... נכון, מכות שבועות. אז הוא אומר, חוץ מאלה שאולי באמת יש פה איזה משהו מאוד מאוד ספציפי, לא, יש השתלשלות של מסכתות. האמת שזה גם יש, הוא מוכיח את זה מהגמרא. הגמרא אומרת,
אז מה אפשר מסכתות?
מה זה?
אז מה אפשר כל הסדרים וכל
הזה? הוא בא לומר שהיה פה איזה סדר שבסוף השתרש. לא יודע אם בתוך הסדרים, אולי החיבור לסדרים, אולי הוא כן היה יותר מבוסס, הוא לא לגמרי מפרט. והבנתי שגם בתרגום כותבים פה שהקטע הזה גם נקטע באיזשהו שלב, אבל גם הגמרא אומרת בבא קמא קוף בית עמוד א', יש הגדרה במשנה של סתם דעה שמופיעה בסתם ואחר כך מופיעה מחלוקת, אז לא פוסקים כסתם, כי המחלוקת מופיעה בהמשך, היא נכתבה אחר כך. אם המחלוקת ואחר כך סתם, כן פוסקים כסתם, ולכן יש חשיבות לסדר. אז בבבא קמא קוף בית א', אומרים שבחד המסכתא אין אומרים אין סדר למשנה, כי בתוך המסכת יש סדר, אבל בתרתי מסכתא אמרינן אין סדר למשנה. אז רב שרירא גאון גם מבסס את זה על גמרא. לעומת זאת, כמו שאמרנו, הרמב״ם יוצר פה מערכת מאוד מסודרת של סדרי המשנה, של המסכתות בתוך המשנה. הרב רובן מרגליות אגב מתרץ את דברי רב שרירא גאון. הוא אומר, יכול להיות שבאמת רבי, כשהוא שנה את המשניות, הוא שנה כל מסכת, לא יודע, לפי מה שבא לידיו, לפי מה שהוא שמע, לפי מה שהוא עסק, אבל בסוף הוא גם טרח לסדר אותם באיזשהו אופן. אז אם שאלת איך בסוף נוצר הסדר, אז את זה משר, אז הרמב״ם בא להסביר למה הוא בסוף סידר בצורה באופן הזה. אז אולי אין פה מחלוקת חזיתית לגמרי בין, צורך העניין הרב שרירא לא, אין לו בעיה לומר שאין סדר למסכתות. הרמב״ם בוחר להסביר את הסדר. למה? אני חושב שזה גם חלק מזה, שזה גם חלק מהרעיון להראות ולבסס תורה שבעל פה כמשהו מאוד מסודר, כמשהו מאוד הרמוני. אני לא חושב ש... זאת אומרת, השאלה אם יש פה מלאכותיות בהסבר של הרמב״ם או לא, אני לא יודע לו מה. זאת אומרת, האם הוא, הרב רובן מרגליות אומר, כאילו אם המסכת יותר מסודרות בסדר אחר, אז הוא היה מוצא הסבר אחר. זה לא בהכרח קושייה, כי ברגע שרבי בחר ככה, אז בואו נסביר למה רבי בחר ככה. אז אני חושב שזה חלק מרצון לתת פה הרמוניה, לתת פה סדר, להגיד הדברים נכתבו בצורה מאוד מאוד ברורה מתוך החלטה. שאלה טובה, זה חלק מהשאלה. זאת אומרת, כאילו יש פה משהו קצת שרירותי בהחלטה של הרמב״ם, וזה דורש הסבר. אבל מה שברור זה שהרמב״ם החליט שהוא רוצה לתת, עוד פעם, אפילו אם זה יהיה סדר שאפשר לתמוע עליו, הוא רוצה לתת סדר, להסביר למה סדר המסכתות. אני, כאילו, זה הנקודה המרכזית מבחינתי, שהרמב״ם רוצה להראות שיש פה סדר, שיש פה סדר וסדר מכוון, זה לא קורה בטעות, ויש פה כוונת מכוון. הנקודה, אולי האחרונה שאני אגע בה, זה עצם התיאור של רבי ושל כתיבת המשנה. גם בדף, הדגשתי לכם את זה בעמוד למד זין, כשהוא מתאר את ההגעה לרבי אחר מות יהושע וכולי, אז הוא מתאר פה דמות מאוד מאוד מרשימה, נכון? מידות משובחות וסגולות, תכלית החוכמה ורום המעלה, כמו שאמרו, ממשה עד רבי לא ראינו תורה גדולה במקום אחד, תכלית החסידות והענווה והרחקת התענוגים, צח לשון מופלג. זאת אומרת, הוא גם אדם שהוא ראוי לכתוב את המשנה, ראוי לערוך אותה. יש פה, כן, הוא היה עשיר, כן, היה לו מן הממון ורוחב היכולת, כן, הוא לא עשה את זה מתוך מסכנות, אם הרמב״ם תיאר את איך שהוא כתב את פירוש הרמב״ם למשנה, כאילו, שלחתי את זה באחד הנספחים במייל, הוא תיאר שם שהוא תוך כדי הספינה, מנסה לכתוב, נשען על הקיר, כאילו, מתוך איזה עוני וגלות וזה, אז לא, אז רבי יש לו משהו מאוד מאוד מבוסס, מאוד רחב, אני מניח שהוא מקבץ תלמידי חכמים לביתו, כן, הרחיב לאנשי החוכמה והדרישה, ריבץ תורה בישראל, קיבץ השמועות, יש פה דמות מאוד מאוד מרשימה. זאת אומרת, מי זה שמעביר את התורה שבעל פה לכתיבת המשנה? שימו לב מי הדמות הזאת. רבי, אפשר כאילו אפילו להגיע לקצת ל... כן, משה רבנו, כן, כמו שהוא כותב פה, ממשה ועד רבי לא ראינו תורה גדולה במקום אחד, אין נבואה שורה אלא חכם עשיר וגיבור, כאילו יש פה איזה דמות מאוד מרשימה, אפילו הרמב״ם מדגיש. נכון, זה מדגים למשהו... מה זה? לא, אני לא חושב שהרמה מגיע לזה. נכון, יכול להיות שהוא הגיע לרמות, כאילו שנכון, שהנבואה וההשגות צריכות להיות מאוד קרובות, יכול להיות מסיימים, והוא מדגיש, והיה שמו יהודה. יהודה, לא יודע, עוד פעם, אולי אסוציאציה ככה למלכות, יש פה דמות מאוד מאוד מרשימה. עכשיו, בעיניי, באמת ככה... הנקודה שאולי הכי מודגשת והכי הפתיע אותי כששמתי לב אליה, אבל לא שמתי לב אליה פעם, בהתחלה, זה שחסר פה משהו. חסר פה משהו מהתיאור. אלו משנה תורה, הקדמה למשנה תורה, שהרמב״ם אפילו גם הזכירו את זה מקודם, כשהוא בא לתאר את כל הסיפור, אז הוא כותב גם, הוא קיבץ כל השמועות, כל הדינים, כל הביאורים, כל הפירושים שמעו ממשה רבנו ושלמדו בית דין של כל דור, כן, זה הקדמת הרמב״ם למשנה תורה לספר המצוות, בכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה, ושיננו הרבים, ונגלה לכל ישראל, וכתבו כולם וריבצו בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. ולמה עשה רבנו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמו שהיה, לפי שעה, שהתלמידים מתמעטים והולכים, הצרות מתחדשות ופעות, ממלכת הרישה פושטת בעולם ומתגברת, ישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם כדי שילמדו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא בדינו ולימד המשנה ברבים. אז מה חסר מהקדמת הרמב״ם למשנה?
למה זה נכתב?
הרי גרסא דינקותא שלנו, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, את לעשות השם הפרו תורתך, למה כתבו, למה רבי כתב את המשנה? למה היא לא המשיכה להיות תורה שבעל פה? אז הוא כותב, בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה, הוא כותב. היו צרות, תלמידים מתמעטים, ממלכת הרישה פושטת בעולם מתגברת. וכל זה לא מופיע בהקדמת הרמב״ם למשנה. אז קטונתי, זה, כאילו, בעיניי זה פלא. באמת לא שמתי לב לזה שונה. כאילו, התיאור של כתיבת המשנה, בין של... הסיבה לכתיבתה, ובין של עצם כתיבת תורה שבעל פה, והרמב״ם לא מתכחש לזה שזה מורכב, כי הוא במורה נבוכים יאמר, בחלק א', פרק עין א', לא היה הדבר מוסור לכל בני אדם, אלא מקורות הכתובים בלבד, וכבר ידעת, כי אפילו תורה שבעל פה מקובלת לא הייתה כתובה לפנים. כפי המציווי המפורסם באומה, דברים שאמרתי לך על פה, היא אתה רשאי לאומרם בכתב. והרי זו תכלית החוכמה בתורה, לפי שהייתה הרחקה ממה שהראה בה בסופו של דבר. למה לא כותבים תורה שבעל פה? כי רצו להרחיק את מה שבסוף באמת קרה. כלומר, ריבוי הסברות, הסתעפות השיטות ומשפטים בלתי ברורים שיערו בהסברת המחבר, ושכחה שתיארה לו, והתחדשו מחלוקות בין בני אדם, ונעשים כיתות ונבוכים במעשה. אז אתה מעניין לראות שכנראה אולי שיש... שתי סוגים של מחלוקות בתורה שבעל פה לפי הרמב״ם, לפני כתיבת המשנה ואחרי כתיבת המשנה. פה נשמע, ברגע שיש דבר כתוב ואתה לא לומד את זה איש מפי איש ומפי החכם ומפי הרב, אז מה קורה? אז אתה מבין את ה... אז אם הרב אומר משהו ואתה לא מבין, אתה שואל. אבל אם אתה לומד מספר, אז אתה מסביר בצורה, באופן מסוים, ואני מסביר באופן מסוים, ויש בלגן אחד גדול. יפה, הבדלי גרסאות לעומת הרמב״ם שמתאר שלא הייתה שכחה במקובלות, זאת אומרת כשזה עבר בעל פה לא הייתה שכחה. אז הרמב״ם, לא, זה לא שהוא לא יודע את המורכבות של הכתיבה, זה לא שהוא לא מכיר את הטעם הזה. הוא ידבר בהמשך על החיבורים החיצוניים, ממש לקראת הסוף.
לרבי זה היה ברור, לרבי כתב זה בשביל עצמו.
אז לקראת, נכון, בסוף הוא אומר, בדור של רבי הדברים היו מאוד ברורים, ואחר כך נצרכו לתוספתות ולברייתות.
הוא אומר, זה היה מבוא אצלו, לא בדור, הוא אומר, ספציפית, לא זה היה ברור, מי שתכתב זה היה קשה.
אתה אומר, אוקיי, יפה, אז אתה אומר, כבר, הרמב״ם כבר רומז לנו פה שעצם הכתיבה היא מורכבות, אבל באמת הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, וזה בעיניי מפתיע, ובאמת, אולי זאת הנקודה שבאמת נסיים בה, שאני חושב שזה מדגיש את 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 המטרה של הרמב״ם פה. אני לא חושב שזה בהכרח אולי ייפוי המציאות, אבל הרמב״ם רצה להראות הרמוניה גדולה. הרמב״ם רצה להראות את הצד הלכתחילי שבכתיבת המשנה. מאיפה הוא מגיע? מי הדמות שכותבת? מה היא כתבה? איך היא סדרת המסכתות? להראות הצד הלכתחילי. אולי זה נבע מכורח מסוים. אולי לכתחילה זה לא היה צריך להיות כתוב. אבל הבחירה פה היא להדגיש את הצד הזה, להדגיש את הביסוס של התורה שבעל פה, את האימות של התורה שבעל פה. ואני חושב שלכן הרמב״ם בוחר לא להדגיש. אפשר לתת, אני אשמח לשמוע פה עוד תירוצים והסברים. גם שלחתי ככה לרב שאלה, למה לדעתו זה לא נכתב. ברגע שנשמע תשובה אני אעביר לכם. את מה? את ההקדמה. זה דבר מסוים, אבל בהקדמה למשנה תורה הוא כבר מזכיר את הצרות, ובעיניי בהקדמה למשנה תורה, נכון, אני חושב שאתה אמרת שיכול להיות שהוא מנסה לדמות את זה לכתיבה שלו, את משנה תורה. פה הוא בוחר להדגיש את הצרות, כי גם בסוף כשהוא כותב למה אני כותב את משנה תורה, אז הוא אומר, גם פה ראיתי, גם בדור שלי דחפו צרות, דחקה שעה, אז לכן אני בא לכתוב את משנה תורה, ראיתי שלא מצליחים ללמוד את הגמרא. אז פה בהקדמה למשנה תורה הרמב"ם בוחר לכתוב את הצרות. מה?
הוא כותב משנה משלו?
באומן מסוים. בהבדלים, כל סיפור המחלוקות. מה זה? משנה תורה, נכון? הוא באמת לא ניגע בזה עכשיו כי אין לנו זמן. אבל אז אני חושב שסתם, זה בעיניי אולי הדגש המרכזי, אולי הכי מפתיע, כל הסיפור של השמטה, של הדיעבדיות, של כתיבת המשנה, היא מדגישה את הנקודה הזאת, שמטרת הרמב״ם, כשהוא מגיע לפרש את המשנה ולהקדים, זה לבסס תורה שבעל פה. לבסס, לקרב אותה אלינו, להבין מאיפה היא משתלשלת, באיזה אופן היא משתלשלת, להבין שזה לא איזה משהו סודי, משהו הרבה פעמים, כאילו, אנחנו נוהגים לראות איזה פסיקות של חכמים ולהגיד, בוא נה, איזה תמוע, איזה מוזר, מה. אז הרמב״ם יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה, לבסס את הדברים. זהו, ניסינו להראות את זה קצת מתוך הדוגמאות. אני מקווה שחיוונו לאמת. אנחנו מפה, השבוע בעזרת השם נסיים את ההקדמה.